ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בנתיבות עולם תמיד המהר"ל פותח פה נתיב לפיסוק בספר משלי. ספר משלי הוא ספר המוסר העיקרי בתנ"ך, ספר שכולו מוסר, אגב כמו המוסר. ואת כל הנתיבים, את כל 32 נתיבים, תמיד פותח המהר"ל בפיסוק מספר משלי. חוכמות בחוץ תרונה, ברחובות תיתן קולה, ראש אומיות תקרא, ותקחי שערים בעיר ומראה התומר. אז מתי צטעים תאהבו בן ולעצים לצון חמדו להם, כסירים יסמרו דעם. תשובו לתוכחתי, הנה אביע לכם רוחי, הודיע דברי ודברי אתכם. ים קראתי ואתם מענו, נפיתי ידי ואין מקשיב, ותפרעו כל הצתי ותוכחתי לא אביתם. שלמה המלך רצה לומר כי התורה שהיא החוכמה, כך מכתיב חוכמה בחוכמות, שהיא חוכמה עליונה שאין אחרי הדבר, החוכמה הזאת היא בחוץ תרונה, כלומר שמתחייב דבר זה מן החוכמה של תורה של כל בני אדם, וזהו בחוץ תרונה. אמר ברחובות תיתן קולה, רצה לומר הדבר הזה שמתחייב מן התורה, אל תאמר שהחיוב הזה לא רק לחכמים גדולים מאוד, אבל חיוב זה ברחובות שכן רבים מאדם. יותר מזה, רק שתקרא בראש המיות ששם קיבוץ בני אדם, גם שבר בזה מחויב את בני אדם בינוניים. יותר מזה, פתחי שערים שם נכנסים הכל, עד שהגזרה הזאת מחייבת אצל כל בני האדם, ואי אפשר שנעלם זה מן אדם אחד. ומהו הדבר הזה? כי האדם יש לו לחשוב על דרכיו. ואמר עד מתי וכולי, וכן אתם יראים, תלכו מן העולם ולא תשובה, ולכך יש לכם להתחרט על מעשיכם. קודם כל, המהר"ל בחר, חל המהר"ל להביא המון מקורות למושג התשובה. בוודאי גם בספר משלי יש עוד פסוקים שעוסקים בענייני התשובה. המהר"ל בחר דווקא בפסוק שמתאר את התשובה כקריאתה של החוכמה וכקריאה שמופנית לכל המין האנושי. התורה, חוכמות, חוכמות זה התורה, חוכמות הכוונה כל החוכמה, התורה העליונה, התורה היא מקיפה את כל עולם החוכמה. החוכמה בעיר הידיעה, שהיא התורה, פונה לכולם, אל כל בני האדם, בחוץ תרון, חוץ המרחב האנושי. רינה זה בשפת התנ"ך שמועה שמתפשטת, כמו בספר מלכים א' בתעבור הרינה למחנה, הכוונה שהתפשטה איזו שמועה בציבור. זאת אומרת שהחוכמה אומרת איזו אמירה שאמורה להתפשט בכל המרחב האנושי, לא רק אצל החכמים ולא רק אצל הבינונים, אצל כולם. כלומר, מושג התשובה, קודם כל צריך לדעת, להבין, שהוא מושג כל כך יסודי, כל כך אלמנטרי, כל כך מחויב, כן, הלשון של המהר"ל, מתחייב דבר הזה. ובהמשך אומר ביטוי שהגזרה הזאת מחויבת. תשובה זה מושג כל כך מחויב, זאת גזרה, גזרה זה דבר, זה חוק על, שהוא פונה לכולם. מושג התשובה הוא מושג כל כך יסודי, כל כך בסיסי, שהוא עומד ביסוד החברה האנושית, הוא חוק, הוא הכרח, הוא גזרה מחויבת.
תשובה זה לא איזה חסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו? זה לא דבר ברור.
כן, זה חסד. אבל אנחנו רוצים לחדש שהחסד הזה הוא חוק יסוד. צודק שזה חסד, אנחנו נגיע בעזרת השם לזה שזה חסד, אבל אנחנו צריכים, רוצים לברר קודם כל שהחסד הזה הוא חוק יסוד שבעצם מופנה לכל המין האנושי. כלומר שהאנושות בנויה על עקרון התשובה. או ננסח את זה אחרת, להיות בן אדם ולהיות בעל תשובה. א' ב' של אנושיות, היסוד המושג אנוש, מושג להיות בן אדם, זה הנושא שלנו, מה זה להיות בן אדם? להיות בן אדם זה להיות בעל תשובה. המהות של האדם, חוק היסוד של המושג אדם, זה התשובה. יש המון דברים שיכול להיות שיש לנו ויכול להיות שאין לנו, אבל זה לא מגדיר את עצם היותנו אדם. יש אדם שהוא טוב במתמטיקה, יש אדם שהוא לא יודע לפתור קרחים במתמטיקה. האם הוא בגלל זה לא בן אדם? לא, הוא בן אדם. הוא לא יודע לפתור מתמטיקה. חבל, הוא בן אדם. יש אדם שהוא לא יודע לשחק את הדורסל. חבל. האם הוא בגלל זה לא בן אדם? הוא בן אדם. וכן הלאה, יש המון המון דברים שאם יש אותם, טוב, אם אין אותם, חבל, אז זה לא נוגע בהגדרת היסוד מה זה בן אדם. תשובה, אומר המהר"ל, זה נושא ומושג עיקרון שהוא קשור לעצם המהות שלנו כבני אדם. להיות בן אדם שווה להיות בעל תשובה. אם אתה לא מקשיב לתשובה, אז משהו פה לא תקין. זה אומר משפט מאוד חזק, הוא אומר, הגזרה הזאת מחויבת אצל כל בני אדם, אי אפשר שנעלם זה מן אדם אחד. לא יכול להיות שאדם לא נפגש למושג הזה תשובה. זה מחויב, אין דבר כזה. כל אדם אי אפשר, לא יכול להיות, כל אחד ואחד בהכרח באותו אדם נפגש במושג תשובה. מהו הדבר הזה? הגדרת האדם, האדם יש לו לחשוב על רחב. הגדרת האדם בעצם היותו אדם זה חושב על רחב. מה ההבדל בין אדם לבין חיה? אנחנו אוכלים חיות אוכלות, אנחנו ישנים חיות ישנות, אנחנו רצים, מה ההבדל? מה נקודת ההבדל בינינו לבין חיה? זה שאנחנו יכולים לבקר את החיים שלנו. חיה, החיים שלה זורמים, ואין לה יכולת לחשב את דרכיה. לבקר, להפיק לקחים, לשנות, להסיק מסקנות. אין לה את העמדה הזאת שאלה החיים, ולעמוד מהצד ולהגיד רגע רגע אחד. אני רוצה לשנות את החיים. יש לי ביקורת על החיים, צורת הזרימה שלהם, אולי נעשה אחרת. עשינו טעות, או רוצים לשפר, לעשות יותר טוב. אין לבעלי חיים. כן, הנמלים בונים את אותם קימים כבר אלפי שנים, והם לא שדרגו אותם. וככה, כל בעלי החיים, מה שהם עושים, הם לא משתדרגים. למה? כי אין להם את המושג הזה של להסתכל על החיים מבחוץ, להגיד רגע רגע, אולי אפשר לעשות אחרי. יש לי ביקורת על החיים. כן.
כל מסתכל על החיים מבחוץ נובע
מהשכל? זה השכל. השכל של האדם הוא היכולת להסתכל על החיים מבחוץ. השכל הוא כאילו מעל החיים. כאילו מרחף מעל זרימת החיים, ויש לו את היכולת כאילו להיות מבחוץ לחיים. וכשהשכל יכול להתנתק כביכול מהחיים, אז הוא יכול להיות בקר, כי מי שבתוך החיים לא יכול לבקר. ולבקר אתה צריך להיות מבחוץ. להיות בקר, ולא רק להיות בקר, אלא לעצור את שטף החיים. אם הוא לא יכול לעצור שטף החיים, אז מה ערך בביקורת? השכל יכול לבקר, לעצור את שטף החיים ולהציע שינויים. זאת הגדרה של אדם, כמו בלשון הכוזרי. הכוזרי מאמר ראשון, הוא מגדיר מה ההבדל בין אדם לבין חיה, אז הוא מגדיר, האדם, העניין השכלי הוא קורא לאדם, הוא מתקן. זאת הגדרה של האדם. האדם עושה, אין כוזרי, לא נכון. האדם עושה תיקונים. זה ההבדל בין האדם לבין חיה, שהוא מתקן. מתקן את עצמו, מתקן את המאכל, מתקן את המדור, מתקן את המדינה, מתקן. מה זה לתקן? זה שוב, זה לא לאפשר לחיים סתם לזרום, אלא כל הזמן לעמוד מבחוץ לחיים ולשאול עליהם שאלות, לבקר אותם, לעצור אותם ולשנות אותם. זאת הגדרת המושג אדם, זה נקרא אדם. אדם זה יצור מתקן. האדם זה יצור שמחשב את דרכיו. אם אתה חי חיים זורמים בלי לחשוב עליהם, בלי לבקר אותם, בלי לשאול עליהם שאלות, בלי להגיד, רגע, האם זה החיים שאני רוצה לחיות או לא, האם אפשר לתקן לשנות? אם אתה לא עושה את זה, אתה לא בן אדם. אתה ירדת למדרגת החיים. כי הגדרת המושג אדם זה שהוא בעל תשובה. מה זה בעל תשובה? מחשב דרכה. זאת אומרת שיש דבר כזה לשנות את החיים. לשנות. החיים הוא לא, רגע, אפשר לשנות, אפשר אחר. זה נקרא תשובה. אז לכן, כיוון שזאת הגדרה כל כך יסודית במושג אדם, זאת הגדרת המושג אדם בעצם, להגיד לאנשים, תחזרו בתשובה, זה דבר אלמנטרי, זה מתבקש. פשוט תהיו בני אדם, זה הכל. כמו שבכל התחומים בני אדם הם בעלי תשובה, אז אנחנו פשוט מצפים שאדם יהיה בעל תשובה בעוד תחומים. כמו שאנחנו רואים שבתחום התקשורת, למשל, בני אדם הם כל הזמן משתכללים. מכשיר טלפון שלפני 20 שנה, כבר אף אחד לא משתמש בו. גם לפני 5 שנים, מכשירי טלפון לפני 5 שנים, יש בטח איזה בית אלמין כזה לבטל למכשירי טלפון ישנים, שם קוברים אותם, עושים את תמורה מסודרת, הם כבר לא רלוונטיים. למה? כי בני אדם בעלי תשובה. אומרים, רגע, אפשר ליצור תקשורת יותר מהירה, יותר מדי, כל הזמן אדם מבקר את מה שיש לו, רוצה משם משוכלל, יותר משוכלל, זה מספיק משוכלל, אז מה פתאום, תמיד אפשר יותר, תמיד, האדם מוצא, המכוניות מצוינות, מה פתאום רוצה מכונית עוד יותר משוכללת, עוד, אין סוף, האדם כל הזמן רוצה לתקן. זאת אומרת שזה בטבע שלך להיות בעל תשובה, אז אם זה קיים כבר, אז למה אנחנו לא, זה רק מתבקש, זה טבעי שזה יחול גם בתחומים אחרים, בתחום של... לא רק איזה מכשיר טלפון, אלא מה אתה מדבר בטלפון. כמו שאתה כל הזמן משדרג את המכשיר, אולי גם תשדרג את אופן השיחה. זה המשך טבעי, זה מבקש, תהיה בעל תשובה. תחשב, תדרכך. למה לחלק? התשובה כתביעה טבעית, כתביעה... אלא מה? נו ברור, אתה בן אדם, נו תהיה בעל תשובה, למה לא? זה מתבקש, זה ממילא. מישהו לא בעל תשובה עליו הראיה, מישהו לא עושה תשובה כל הזמן בחיים שלו עליו הראיה, כן?
למה צריך ללמוד את זה?
זאת השאלה בדיוק, למה צריך ללמוד את זה? זה בדיוק הנושא שהשלמה המלך אומר. זה צריך להיות טבעי, בחוץ סטרון, אז הוא פונה למין האנוש, הוא אומר את זה, מה קורה? איך אתם עוזרים? טוב, אנחנו צריכים לראות שלמה עונה על השאלה, אנחנו נראה מה הוא עונה על זה. אבל בעצם נקודת המוצא של התשובה זה שזה מתבקש. ככה אמור להיות. תשובה זה לא... תשובה. ברור, למה? זה להיות בן אדם. להיות בן אדם זה להיות בתשובה, זה הנוח. בטרם מרים הולדו, ותחולל ארץ ותבל, נכון, עוד לפני בריאת העולם, ותאמר, שובו בני אדם. זה תביעה פשוטה. זה האדם מיסודו. הוא אמור להיות בתשובה. בעצם להיות בו אדם. כמו שאנחנו רואים, שבכל התחומים הוא מחשב דרכה. וכי אין אתם יראים, אומר שלמה, אין אתם יראים כי תלכו מן העולם בלא תשובה? אתם לא מפחדים להפסיק להיות בן אדם. ללכת מהעולם זאת אומרת לחיות פה ולא להיות בן אדם. זה החמצה נורית. אדם היה פה והוא חי כמו חיה. זה החמצה, שמה היית פה? מה? זה בזבוז. אדם חי 120 שנה, וכל מה שהוא עשה כל היום זה שהוא ישב באיזה רפת כזאת יפה, ואכל כל הזמן אוכל, והתהפך מצד לצד בשמש. יש אנשים שזה נראה להם חלום מאוד יפה. שאני שוכב על איזה דשא נעים כזה, הם מגישים לי אוכל, ושמש אוכל, ואני מתהפך מצד לצד. כמו כבשים, כמו פרות. אז זה מצוין, מה רע בזה? בשביל זה אתה פה ואיך משנה, זה ביזוז, מה לא למדת כלום, לא עשית שום דבר, כן, נשמע טוב, היה כיף, דווקא היה מאוד כיף, לפני 20 שנה. זה ביזבוז נוראי של החיים האנושיים. אומר שלמה, אם אתה פה 120 שנה ואתה לא בעל תשובה, אז איזה יכול להיות מה אתה קרה? אתה לא מפחד ממה? מהחמצת החיים האנושיים שלך. כן? לכן, מה זה בן אדם? בן אדם זה אדם שמתחלט. בהגדרת המושג אדם. אדם בריא בנפשו מתחרט. מתחרט, מה זה מתחרט? הוא אומר, אפשר לעשות אחרת. אין לי פה אתכם. אפשר אחרת. כל הזה, כל הטכנולוגיה בנויה על זה, הכל בנוי על זה, אפשר לעשות אחרת. הכל בנוי על זה, הפקת לקחים. כל הזמן. אז אם זה נכון בכל המישורים, במטוסים ובזה ובזה, בחיים שלך, זה הדבר הכי טבעי.
מצד שני, אבל אם אדם כל הזמן חושב על זה, גם יכול להוליד ייאוש, לא משנה מה הוא יעשה, תמיד הוא יוכל לעשות יותר טוב.
אבל אנחנו רואים שהחברה לא מתייאשת. אנחנו רואים שהעולם הטכנולוגי, הטכנולוגיה בעולם, לא מיואשת. המהנדסי והאנשי המחשבים וזה, אנשים מיואשים ואנשים מיואשים. וכל הם ממשים, מפתחים. הם יודעים שעד 20 שנה יפתחו מכשיר יותר משוכלל. אני לא רואה אותם מציבים, הולכים רק באדמה, בכלל לא. הם מבסוטים, השכלליים, ואיזה עוד שכלול, עוד שכלול. זה האנושות, זה נחשב המבחר המין האנושי. הוא כל הזמן מתחרט. הוא כל הזמן מתחרט. אדם כל הזמן מתחרט, מתחרט זאת אומרת שהמנוע שלפני שנתיים הוא לא מספיק טוב. אפשר מנוע טוב. הוא מתחרט להתחרט.
קדש ברוך מתחרט.
זה טבעי, זה היה אמור לקרות באופן טבעי תשובה. אז למה זה לא קורה? אומר שלמה, שלוש סיבות. אחד, בגלל שיש פתאים שתואבו פתי, ליצים חומדים לצון, וכסילים ישנאו אותם. שלוש סיבות למה צריך ללמוד את זה. זאת אומרת, לכאורה לא היה צריך לדבר על זה, אומר שלמה. אז אני חייב לדבר איתכם על דבר שבעצם לא הייתי אמור לדבר איתכם, אבל למה? בגלל שלוש סיבות. פתאיות, לצון וכסילות. אומר המהר"ל, כנגד שלוש שיטות לדבר. יש שלוש בעיות שגורמות לאדם להתנהג בצורה לא טבעית. צריך להבין שוב את ההגדרה. תשובה זה הטבע. המצב הטבעי של האדם. לא להיות בעל תשובה זה מצב לא נורמלי, לא טבעי. צריך להבין למה הוא קורה. שלוש סיבות. סיבה ראשונה, חומד התאווה. מן הזנות בשאר תאוות שאמר תאהבו פתי. שנמשך אחר השכל רק אחר הגוף. וכך יקרה פתי שאין לו השכל ודעה. כמו שאמרו, כי תספק אין האישה מנקת של חנקה זו רוח שטות. כי הזנות מעשה חומרית, כאשר מנקת נכנס רוח שטות והולך השכל, אשר מרחיק תאוות הגופנות. תשובה ראשונה, אנשים ממענים בחיים האנושיים בגלל שהם רוצים להיות חיות. יש לאדם נטייה להיות חיה. והוא מבטר במודע, או שלא במודע, על קומתו השכלית, בשביל להיות חיה. מה זה להיות חיה? חיה זה גוף בלי שכל. והאדם אומר, אני רוצה רק גוף בלי שכל. זה שטות. זה ממש שטות. אתה לא רוצה להיות חיה? תפוגה. נכון. אין אדם חוטא עד שנכנסת בו רוח שטות. זה שטות. האדם הוא שוטה. מה השטות? אדם מקנה בחיות עכשיו. מקנה בו רוח. רואה שהחיות פשוט סתם נהנות מהחיים בלי לחשוב. לא תהנה מהחיים בלי לחשוב את המילה. זה נקרא זנות. מה זה זנות? זנות הכוונה ליהנות מהחיים בלי מחשבה. כי אדם שהוא קצת חושב, אז אומר רגע אחד, אני יוצר קשר עם אישה. צריך לקחת אחריות על הקשר הזה. מה זאת אומרת? אם אני אוהב אותה, אז אני צריך לעזור לה, אולי לחשוב עליה, מה טוב לה, מה היא רוצה, רגשית. הוא טיפה חושב. הוא חושב, אם אני אוהב אותה, אז מה עושים עם זה? יש לו טיפה מחשבה. אומר, לא, אל תחשוב, אל תחשוב, אל תחשוב. תהנה וזהו. תהנה, אל תחשוב, אל תיקח אחריות, אל תחשוב מה זה משמעות, מה אתה רוצה, אל תחשוב מה אתה רוצה בכלל. מה אתה רוצה, מה המטרה שלך בקשר, אל תחשוב מה המטרות בקשר. אל תחשוב, תהנה וזהו. זה נקרא עולם אחד. אז האדם במודע הולך לעולם אחר. לא רוצה לחשוב. זאת אומרת, אנחנו רואים תופעה מספר אחת, שבני אדם רוצים להיות חיות. ולכן כתוב שהסוטה מביאה שעורים, נכון? קורבן שעורים, למה? עשתה מעשה בהמה. מה זאת עשתה מעשה בהמה? היא החליטה לא לחשוב. ולכן זה נקרא סטייה. מה זה סטייה? מה זה אדם סוטה? אדם שפסיך לחשוב. הוא סוטה מהנורמלי, סוטה מהטבע. הטבע הוא לחשוב, טבע אנושי. יש פה יצור שמפסיק לחשוב. אתה סטית מהדרך. אתה הולך להיות בעולם אחר. מוזר מאוד. אתה צריך להזכיר לבני אדם שהם בני אדם. אומר שלמה, לא היה צריך לקרות. מה לעשות? אני צריך להזכיר לבני אדם שלא לקנה בעולם אחר. מוזר. לא לקנה בחיות. אבל יש המון, רוב המין האנושי מקנה בחיות. צריך לדעת את זה, שרוב החברה האנושית מאוד 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 מחנך בחיים. זו תופעה מדהימה, אבל מוזרה מאוד, אבל צריך לדעת שקיים. כל אחד היה מאוד אנשים, רוב האנשים בעולם היו רוצים להיות חיות. משהו מפריך, קשה להגיד את זה. מעריצים חיות, אנחנו רואים בכל העולם, שכל פעם שאדם רצה להראות שהוא מיוחד, אז מה הוא עשה? הוא קרא לעצמו בשם של חיה, או שהוא דימה את עצמו לחיה. זאת אומרת, כשאדם רצה להיות מעל כולם, אז הוא אמר, אני אריה. או שהוא צייר על הרגל שלו אריה. או... זאת אומרת, כל פעם שאדם רוצה להעלות את עצמו, אז הוא מקנה בעולם אחד. משהו מוזר מאוד. צריך להבין את התופעה הזאת. תופעה שנייה, במין אנושי, כן.
אז למה גם ביהדות?
נכון, גם ביהדות יש בחינה. צריך להבין את הדבר הזה של היהדות. אז הרב קוק מסביר, זה לא הנושא שלנו, אבל נגיד את זה בדרך אגב. הרב קוק שואל, למה אנחנו אומרים, ואז כאן אומר, קהל קלה שרץ כצבי גיבור כארי. מה אתה הולך לגן חיות? תגיד, תהיה. כל השבטים, נכון. למה להגיד? תגיד, תהיה. תעשה את אותו נביך שבשמיים, בזריזות, בדבורה, בנחישות, ולא יודע מה. למה להגיד, למה להגיד חיות? זה אומר רב קוק, כן, אנחנו, יש משהו, אנחנו שואפים עולם החי, לא מובן של עולם החי, אלא אנחנו רוצים שכל כך השכל יניע אותנו בחיים, עד שזה יהיה כל כך טבעי לנו להיות בעלי תשובה. להיות, לחזור לטבע האמיתי של האדם, שזה להיות בעל תשובה, עד כדי כך שכבר לא נצטרך אפילו לחשוב על זה. כי להיות בעל תשובה זה יהיה כל כך טבעי לנו. אז במובן הזה זה כמו בעלי חיים. בעל חיים הוא כבר לא חושב. הוא לא חושב. אנחנו מתפללים על זה ורוצים להיות כל כך בעלי תשובה עד שהתשובה תהיה אינסטינקטיבית לנו, כאילו אנחנו חיים. כן, אבל זה לא הטבעיות של חי. זה הטבע האדם. מה הטבע של האדם באמת? להיות בעל תשובה. זה הטבע האנושי. כל כך זה יהיה טבעי לנו כמו שבעולם החי זה טבעי.
כמו הזהירות במסיעת השלם.
כן. אז יהודה הוא אריה. באיזה אופן הוא אריה? זאת אומרת שכל כך טבעי לו להיות מלא חסד, מלא עוצמה. אז זה כל כך, זה טבעי לו המנהיגות שלו כמו, אבל זה תשובה, הוא בעל תשובה. למה יהודה זכה להיות אריה? הוא בעל תשובה, נכון? מי המלך שלנו? יהודה שהודה, נכון שעשה תשובה, אתה יודוך אחריך. ודוד זכה, וכהקימו לה של תשובה. זאת אומרת, אנחנו רואים שמי המנהיג הכי גדול בעם ישראל, זה מישהו בעל תשובה. זאת אומרת שהוא הכי טבעי. אז הדבר הכי אופטימלי זה שבעצם זה כבר הטבע שלו. להיות בעל תשובה. אבל הרמב"ם פה מדבר על בעיה אחרת, שהאנושות רוצה להיות, רוצים להיות חיות, כוונה לא בעלי תשובה, להפך מבעלי תשובה. רוצים לא להיות בעלי תשובה. הרמב"ם מוזר מאוד.
איפה זה הרב קוק?
בעולת ראייה, חלק ב' על פרקי אבות. על פרקי אבות. זה משנה במסכת אבות, יודע בין תימא
אומר. זה משנה.
אחר כך אמר, כנגד קו שנייה, אין ליצים. ליצים מחלים ימיהם בהבל במעשים שאין בהם ממש. אז זה אמר, ליצים לצון חמדו להם. תופעה שנייה במין האנושי, שהאדם יש לו שכל. הוא מזה שיש לו שכל, נכון. אבל הוא מפנה את כל אנרגיה והשכל, כלומר ההתקדמות והשכלול, לדברים שלא קשורים לחיים. לא קשורים לחיים שלו. את כל האנרגיה, את כל המושג הזה של השכל שלי, כלומר, ההשתכללות לדברים לא, דברים לא משמעותיים בחיים. אז זה אדם, הוא מחמיץ. זאת אומרת, הקומר, הסוג הראשון זה שאדם מוותר על קומתו האנושית. הוא בהמה. פה אתה בן אדם, אתה עושה שכל, יש לך שכל, אתה משתמש בשכל, אבל הדברים, פשוט אתה מכוון למקום הלא נכון, אתה מחמיץ. זאת אומרת, יש למשל בן אדם שיש לו יכולת שיפוט. יש לו יכולת, אדם יש לו כישרון לשפוט. לדון, מי צודק, להביא ראיות, לכאן, לכאן. זה כישרון שכלי של אדם, כישרון מאוד חשוב. פרשת שבוע, שופטים ושוטרים. טוב, אז הוא הולך ומפתח את כל הכישרון להיות שופט, ואז בסוף הוא הולך להיות שופט במשחק כדורגל. אז זה החמצה. כי מה יצא? את כל הכישרון שלך, השכלי, של שופט, אתה מפנה את כל זה למה? לדבר שאין בו ממש, לא צריך לנו שום משמעות. שום משמעות אין לזה בחיים. הרי מה זה נפקמינה, אם ההוא הפתיע לזה, זה שום משמעות. זה לא נפקמינה לאף אחד. אתה לא אף אחד, זה סתם, זה שטויות. או אדם, יש לו כישרון להיות איש מחשבי. פעם אחת מישהו הסביר לי מה הוא עושה במחשבים, מאוד מאוד היה מאוד מאוד מוזר. אומר, גאונים, כלומר, כל האנשים שהוא באמת אדם מאוד גאון, כל האנשים שעובדים איתו במפעל, כולם מוחות, אומר, אחד אחד, גאוני גאונים. מה הם עושים? מה אתה עושה? מה הוא עושה? אז הוא הסביר ככה, שיש, כשאדם מסתכל טלוויזיה, אז מראים לו תמונה אחת. אבל האמת היא שיש הרבה מצלמות. מצלמות. ושם, לא יודע איפה, מישהו מחליט מה אתה תראה. איזה תמונה אתה תראה. אבל אתה רוצה לעקוף אותו, את מי שמחליט, ואתה רוצה לראות את כל התמונות שיש. ואתה תחליט איזה תמונה אתה רוצה לראות. משהו כזה מסביר לי. אז בשביל זה יושבים מוחות אדירים, גאונים, בשביל שאתה תוכל להחליט איזה תמונה אתה רואה. זה נקרא מחלים מבין, זאת אומרת, הפוטנציאל השכלי בעבל שאין לו ממש. אז אתה מחמיץ את כל השכל שהקדוש ברוך הוא נתן לך ואת כל הכישרון האנושי שבא בשביל להיות בעל תשובה, אתה שותה, אתה מפסיד אותו על דברים לא משמעותיים וכן הלאה. אנשים, זה נקרא ליצנות. ליצנות זאת אומרת שאתה עוסק בדברים הלא חשובים. מה זה ליצן? ליצן זה אדם שמתעסק עושה מכל דבר בדברים הלא חשובים. הוא לא חשוב, פשוט לי זה עושה מזה צחוק, מזה זה, זאת אומרת, הוא הופך כל דבר ללא חשוב. זה הליצה. כל דבר הוא עושה משהו לא חשוב. זאת אומרת, הוא מתרגל שהחיים עוסקים בדברים הלא חשובים. פעם אמר לי, תמיד חכם גדול, באמת, אני חכם מאוד גדול, אמר לי, כשהוא היה נער, היה ברדיו, איזה אחד שהיה עושה מלא חיגונים. היה חיגונים, הוא אומר, הוא ידע המון, היה לו ידיעות מבהילות. אומר, תמיד התפעלתי, איך יכול להיות אדם שיודע כל כך הרבה שטויות. אז הכל הוא יודע המון המון המון, אבל כלום, שטויות, פשוט שטויות, דברים לא חשובים בכלל. בקי וחריף בכל השמות, מי היה זה וזה, זה נקבע ליצנות. אז האדם מפסיד את הטבע שהקב"ה הוא נתן לו טבע, הוא מפסיד את הטבע שלו. אחר כך כאן שלישית, בעיה שלישית, אומר שלמה, למה אני צריך להזכיר לכולם להתמקד בתשובה? יש כאן שלישית, כסילים סנעודה, שונאים, שנאה. בני אדם רעים ורשעים, לא מצד שהם מתאבים על הקרבות, מצד שהם רעים ונפש רשע מתאבה לרע, בני שהוא. יש פה תופעה של שנאה. בגלל שבני אדם יש להם שנאה, אז מתוך השנאה, אז הם מפנים את כל המרץ שלהם, את כל האנרגיה האנושית של לימוד ושכלול וזה וזה, הכל 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 רק בשביל להרוס. להרוס. יש להם שנאה אדירה. אז עם כל הטכנולוגיה, את כל השכל, איך למצוא טיל יותר חזק שפוצץ את הרוח. ואיך למצוא נשק יותר מפרסה, ואיך לשדוד בנק בצורה יותר... נפנים את כל השכל שלהם לסתימה. אז זה שלוש טעויות שבני אדם טועים בהן, ולכן אנחנו אומר שלמה, אין לי ברירה, אני צריך להזכיר לבני אדם. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא אותך בן אדם? בשביל שאתה תשיא. תחשוב על דרכיך, זה הטבע שלך, לחשוב על החיים, זה דבר פשוט טבעי, שאדם לחשוב על החיים שלו, כן.
אבל שלושת הדברים האלה, יש להם מקום אם הם במינון נכון.
מה, להיות חיה, לקנא בחיות?
אדם צריך לדאוג לסדלים הבוחנים
שלו. לא, לא מדבר על זה, אדם שהוא לא רוצה לחשוב, הוא רוצה להיות חיה, הוא מקנא בחיות, הוא לא רוצה לחשוב. הוא אומר, אני לא רוצה לחשוב, רוצה לחיות בלי לחשוב, לא רוצה לחשוב על כלום. זה נורא בעיון.
זה בין נמצאות לסינה, שנמצאות לדברים שסינה
זה לדברים שלא... סינה זה הרוע, נגד. נכון שהאנושות משקיעה, אנשים משקיעים מיטב המוחות, מיטב הכוחות, בנשק, בפצצות, בלנצח את האויב, בלמון, משקיעים בזה כל כך הרבה. מיטב המוחות, נכון? על זה. לראות פיל יותר מדויק שיפוצץ את הבית של השכן. ומה? ואת כל השכל שלך תשקיע בלהיות בעל תשובה. כן.
אבל כאילו הליצנות הזה ממש נזניחה את התשובה כדי למדר הזה, אבל שתיים אחרים עושים של כאילו דעות שכלית, וזה לא שאדם מבטר על השכל.
זה טעויות. או שאדם מבטר על השכל שלו, וגם הוא מתנה בחי, או שהוא מפנה את השכל שלו לדברים זאת שטויות, או שהוא מפנה את השכל שלו למלחמות.
התשובה היא לא טבעית.
התשובה היא מאוד טבעית, ואדם נלחם יוצא מהטבע. אדם לא נאמן לטבעיות שלו. הטבע של האדם זה להיות בעל תשובה. כמו שהוא אומר, זה נקרא להיות בן אדם. אדם זה בעל תשובה. בני האדם, ובני האדם הולכים נגד הטבע שלהם. לא שלמה, אז אני צריך להזכיר לכם מה זה להיות בן אדם. תורה שאמר על בונה זה, אמרו לו, קודם כל הטבע הוא המחויב, זה החייב, זה כולל לכולם. רק מה לעשות, אנשים שכחו את הטבע, אני צריך להזכיר להם. כמו שדוד מזכיר, אשראי ששם לא הלך בצד רשאים, לא אמר שם רוצים לא אשר, אלא מה? הוא נשאר בן אדם.
זה נכון להגיד ששלושת הדברים לא רק שנמצאים בדבר אנשים, נמצאים גם בכל בן אדם בן אדם.
כן,
אמת. אבל כשזה קצת שונה, יש אחד מכיר את הספר, אחד כן את הספר.
מינונים. כל אחד מאיתם יש מינונים, אבל בעצם אנחנו, אומר המערב, צריכים לשוב, כלומר להיות פשוט בן אדם. בן אדם נורמלי, הוא חושב על חייו. הוא מסתכל על החיים, כי זה השכל שלנו, השכל באופן טבעי, הוא מסתכל על החיים, והוא מבקר אותם, זה הטבעיות הנורמלית של השכל. לבקר, לשפר, להגיד אפשר יותר טוב. זה השכל, זה הבן אדם. זה דבר הכי למידה. אתה תתחיל מהמה מעצמך, תעבור, הלאה, לא דברים. לכן אומר, תשובו לתופחתי. מצב אמר כי מצוות התורה אומרת לחופאים שתשובו לכאב ולשמור מצוות התורה. אף שחטאו, מתחייב להם שישובו. מה זה מתחייב? התשובה היא חוק יסוד. התשובה עכשיו זה שבני האדם יהיו בעלי תשובה, זה עכשיו בעצם פשוט יהיו בני האדם. בהכרח צריכים להיות בעלי תשובה, אלא מה? התורה בעצם, מה התורה אומרת לנו? התשובה זה החוק. התשובה זה הנורמליות, זה הטבע. זה המתחייב, זה הטבעי. אז פשוט תחזורו לשם. זה שאתה מחטאת, בסדר, אבל אתה בן אדם, תחזור להיות בן אדם, פשוט מאוד. אם בן אדם קפץ כמו קוף יום שלם, אתה אומר, טוב, בסדר, תחזור להיות בן אדם. זה הכל מה שהתורה אומרת לנו. פשוט תחזור להיות בן אדם. בן אדם, זה אדם שמחשב את רחב. ואף אם היו חוטאים במזיד, אפילו במזיד, אז מה? מתחייב מן התורה שיש להם תשובה. כי התורה שהיא שכלית לגמרי, והאדם אינו שכלי רק הוא בעל גוף. כאילו היה אדם בעל שכל לגמרי וחטא, אין התשובה מועילה לו. כי התשובה בשביל שאומר חטאת הוא מתחרט על מעשיו. וחרטה שייכת האדם במה שאין כל מעשיו שכלי, לכך לא היה שם תשובה כלל אם היה אדם שכלי. על פני שאדם אינו שכלי כמו. תשובה בחרטה שייכת. לכך התורה השכלית קוראת החטאים שישוב. לא אומר המערל, זה מובנה בתוך האדם להיות בעל תשובה. למה? אם האדם היה יצור תיאורטי, היה יצור שכל הזמן היה שכלי, כן? כל הזמן היה חושב, והוא היה מגדיר לעצמו במחשבה שהמהות המחשבתית שלי היא לא להיות בעל תשובה, אז זה תרתי דסתרי, זה תיאורטי, אבל לא יכול להיות דבר כזה, כי השכל של האדם זה בדיוק מה שאומר לו ביקורת. לו יצויר שהאדם היה יצור כזה שאומר אני שכלי ואני לא רוצה להיות בעל תשובה, אז הוא באמת אולי תשובה לא הייתה מועילה, אבל אין דבר כזה. כי מתי שהאדם הוא לא בעל תשובה, זה אותם רגעים שהוא לא בן אדם. אז פשוט אתה אומר לו, תחזור להיות בן אדם, תחזור להיות שכלי. אז מה זה שהאדם הוא לא בעל תשובה? אז אותם רגעים שאדם עזב את השכל, הוא עזב את האנושיות שלו, אז הוא אומר לו, תחזור לאנושיות, תחזור לשכליות, וזאת נקראת חרטה. אם לא שב בתשובה אחר שיודע שחטא ואין לו לשוב מן החטא, זה מורה שהחטא שלו מצד השכל, לא מצד שאינו שכלי גמור, אז היה באמת מתחייב בתורה שכלי דבר זה. קראתי ותמענו, נציג ידי בעין מקשיב, יפרעו כל הצעתי ותוכתי להביטם, אז יקראו ולא עיני, יקראו ולא יוצאים. לו יצויר שהאדם היה מלחם, אז זה באמת התורה אין מה לעשות. זאת אומרת, אם האדם יבוא ויגיד, אידיאולוגי, אני בהגדרה השכלית מהותית שלי, בשכל שלי מגדיר, מה זה להיות בן אדם? להיות בן אדם זה להיות יצור שלא לא חושב. לו יצויר שהיה איזה הגדרה כזאת אידיאולוגית, אז באמת אין מה לעשות עם אדם כזה. אדם הוא כופר בהגדרה שלו, הוא אדם, הוא לא מוכן לקבל מלחם נגד הזהות האנושית שלו. לו יצויר, אבל זה לא קיים. מי אומר מגדיר הגדרה עקרונית? אף אחד. כל פעם שאדם הוא לא בעל תשובה, זה סתם כי הוא לא צריך, הוא שכח, הוא נשמע כמו. לכן התשובה היא בעצם פונה לכולם. כולם יכולים להיות בעל תשובה, כולם צריכים להיות בעל תשובה. כי אם אין אחד שהוא מגדיר, הוא לא שייך. אבל שצריך קצת יותר לבאר מה זאת, איך זה עובד התשובה. אבל קודם כל התחלנו בזה שתשובה זה הדבר הכי טוב. אדם?
כן.
האדם שהוא השכלי גבוה, אז מתאים לך, אז הוא צריך לבד תשובה, אבל זה. זה נראה כאילו המערב רוצה לבולכת תורה השכלית, קוראת לך שתשובה, למה... תורה שהיא השכל, אומרת לך, תחזור אל אישה. אומר המדרש, אמר רבי יוחנן, כן.
יש
שם על הספן
חרטה לשחרור. השחרור, אדם שמשתחרר, אנחנו מכירים במצב ה...
אבל אתה אומר אפשר היה יותר טוב, צריך יותר טוב. זאת אומרת, אתה אומר שמה שעכשיו הוא לא
מספיק.
נכון, זה תמיד, כל פעם שאתה רוצה לשכלל, אתה בעצם אומר שהמצב הנוכחי טעון שיפור. אבל יש איזה חרטה. חרטה זאת אומרת שאתה רוצה לתקן. זאת אומרת של התיקון. יש בזה מדרגות, בוודאי, יש אדם שהוא מאוד מתחרט, אדם פחות מתחרט. אבל העיקרון הוא שהאדם הוא חושב על דרכה, זה טיפי. זה האדם, זה הגדרת האדם. אומר המדרש, אמר ביוחנן, מכאן פתחון פה למינים לומר לא הייתה ממנו שיעשה תשובה, שנאמר כי אני הכבדתי את ליבו. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר על פרעו, אני הכבדתי את ליבו. אז הקדוש ברוך הוא חסם לפרעו את הנורמליות האנושית להיות בעל תשובה. אמר לו ראש, רבי שמעון בן לקיש, יסתם פיהם של רשעים. אלא אם ילצים וליליץ, הקדוש ברוך הוא מטרה באדם פעם ראשונה שנייה שלישית, ואינו חוזר, נועל את ליבו מן התשובה, כדי לקרוע מה שחטא. זאת אומרת, ראש לקיש, והרמב"ם מביא את זה בשמונה פרקים, פרק שמונה. שבעצם, אם אדם הוא מפסיק להיות בעל תשובה, במצב לא נורמלי, זה סוג של עונש. האנטר הטבעי של אדם זה להיות בעל תשובה, ולפעמים הקדוש ברוך הוא מעניש בן אדם, מצבים קיצוניים, שהוא כל כך לא רצה להיות בעל תשובה, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו, שבאמת אתה לא תהיה טבעי, לא תהיה בן אדם, כלומר לא תהיה בעל תשובה, זה סוג של עונש. זה העונש הכי נורא שיש, העונש הכי גדול, שאתה מפסיק להיות בן אדם. זה העונש הכי נורא שאפשר לתת לבן אדם, להפסיק להיות בן אדם. זה נקרא הכבד את ליבו, אבל זה עונש. עונש נורא. פרעה הרשע, כיוון ששיגע הקדוש ברוך הוא חמישה פעמים ולא השגיח על דבריו, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה הקשית עובדך, הרי נמוסיף לך תומה על תומך. טוב, כל זה כאשר יקרא לו שוב ולא שם, אז לכן עכשיו מצד צריך לו, זה נראה כאילו אתה כבר עקרונית לא רוצה להיות בעל תשובה. טוב, אז העונש שלך יהיה שאתה לא תהיה בעל תשובה, בגלל שאתה לא תהיה בן אדם. אז אנחנו עושים פה, הקדוש ברוך הוא משנה את הטבע של פרעה, חטאתי את ליבו. טוב, אז זה מצבים קיצוניים, זה מצבים מאוד נדירים, זה פרעה. אבל לרוב בני האדם, לא. כך אמר את זה קרום מדלו הנק, שמטרה לאדם, ושיב לא אושר, אז קודם כל הוא לא לפניו פתחי תשובה. אבל תמיד, כן, אומר הרב קוק קורות התשובה, ולא רק הוא עוד אמרו לפניו, שגם כמה חז"ל אמרו שיש תלתי תשובה ננעלו, ודברים שהם סותמים את התשובה, תמיד יש פתחי תשובה. תמיד יש פתח של תשובה, כי התשובה היא המהות שלה. אף פעם אין מצב שזהו אין תשובה. תמיד יש תשובה. בכל מצב.
כשאליש בן אגויה שמע מאחורי הפרגוד, אז הוא הגיע למצב הקיצוני של פרעה?
וגם אז היה תשובה. אני לא מדבר את הספרים מכירים את זה. שגם אז הוא היה צריך להתעקש והיה מוצא את התשובה. נקיע בעוד מקום. שלה הקדוש נקיע בעוד מקום.
כן.
מה?
הרב הוא מפוצץ בגיין דומה, שאין משהו בעיה. יש שם כאילו מורים.
זה גם השלה הקדוש וגם הרב קוק, בו אתם כותבים. שהכוונה היא שהדרך של תשובה היא מאוד מאוד קשה ומסובכת. אבל אם אדם מאוד מאוד ירצה, הוא יצליח פשוט את תשובה. יש תמיד. טוב, אז צריכים להבין עכשיו את המושג הזה, כיוון שהוא כל כך אלמנטרי באדם, כל כך יסודי, שנקרא תשובה, צריכים להבין איך הוא עובד. איך אפשר באמת להיות בעלי תשובה? כי לכאורה, בתחום החומרי, אנחנו באמת יכולים לשנות את החומר. זאת אומרת, אם היה לנו מכשיר, לא משוכלע, אנחנו רוצים לעשות מכשיר יותר משוכלע. אנחנו מבינים שאפשר לעשות. אבל כשאדם עשה עבירה, אז הוא יצר לעצמו נזק נפשי מוסרי. אז איך אפשר איך מתקנים? איך אפשר לתקן נזקים נפשיים רוחניים שעשיתי לעצמי? אני מתחרה, אבל מה זה עוזר? אני עשיתי נזק. אז לכאורה אי אפשר לשנות את זה, זה דבר שנעשה. מכשיר, אני יכול לזרוק את המכשיר הקודם לפח, לעשות מכשיר יותר טוב. אני יכול לקחת, יש לי שולחן שהוא לא טוב, אז אני אפרק את השולחן ובונה מחדש. יותר משוכל. אבל אני לא יכול לפרק את הנפש הזה, לבנות אותה מחדש, אני לא יכול לזרוק אותה לפח ולהביא נפש חדשה. אז איך בתוך הנפש של האדם אפשר לעשות תשובה? איך זה קורה? זאת שאלה מאוד רצינית שגורמת חולשה גדולה לאדם. אדם נראה לו שבתחום הנפש אין מה לעשות. אין אי אפשר לשנות. איך לשנים? על זה יש ירושלמי. שאלו לחוכמה חותם העונשו, אמרה חטאים בגופה. שאלו לנבואה חותם העונשו, אמרה נפש החוטא תמות. שאלו לתורה חותם העונשו, אמרה הביא אשם והתכפר. שאלו לקדוש חותם העונשו, אמר יעשה תשובה והתכפר. אדם בכתיב, טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. למה הוא טוב? בשביל שהוא ישר. ולמה הוא ישר? בשביל שהוא טוב. המידע שזה בא לבאר. אם שהאמת הוא שמצד השכל אין ראוי שיהיה לחוטא תשובה, מכל מקום יש לאדם תשובה. ואת האדם, כיוון שהוא המהות שלו זה להיות בעל תשובה, אז גם לנושאים שלכאורה לא ברור איך אפשר לשנות אותם. כלומר, חטאים שעשיתי, איך אפשר לשנות את הנפש? אפשר. אף כי נפלטתי בעינינו. זה באמת פלא גדול, צריך לבאר אותו, איך האדם יכול לשנות ולתקן את נפשו המקולקלת. בשביל להבין את זה, המהר"ל מתחיל מהסוף. בסוף המדרש, המדרש אומר, טוב וישר השם. רצה לומר שהשם יתברך מורה לחוטא הדרך הישר. שהשם יתברך הוא היושר. ומאחר שהוא היושר, הוא גם מורה הדרך הישר לאדם. ועוד, כי מפני כי הרע מוכן לרשעים בסוף. הוא יתברך טוב, והטוב רוצה בטוב, ולא ברע שיהיה לרשע. וכך מצד שתי בחינות, משהו יברך טוב וישר, הרוי שהשם יברך מורה לחטאים שהם הולכים בדרך מרוקה, מורה להם על דרך הישר, ולהציל אותם מן הרעה שהוא מוכן לרשם. ואת הקדוש ברוך הוא, מורה דרך, מלמד אותנו שיש דבר כזה, תיקון לנפש, אבל צריכים להבין את שני העקרונות של התשובה. מה הם שני העקרונות של התשובה? עיקרון אחד הוא היושר. העיקרון השני הוא הטוב. אלה שני היסודות של אפשרות התיקון של התשובה. מהו היושר? יושר הכוונה שהקדוש ברוך הוא רוצה בתיקון הכל. זאת אומרת, מושג התיקון שנמצא בנו הוא מושג אלוקי. קודם כל מושג הרבה יותר גדול ממה שנמצא אצלנו, נמצא את הריבונו של עולם. כן, זה מושג עליון מאוד גדול, תיקון. מה זה היושר? היושר הרצון לתקן הכל. אני לא רוצה לתקן הכל הכל. מה שאצלנו אנחנו רוצים לתקן זה כסף קטן, זה רק משהו קטן מזערי מהרצון התיקון האדיר שנמצא לריבונו של עולם. וכיוון שאצל הקדוש ברוך הוא יש רצון אדיר של תיקון, אז יש כוח אדיר שנקרא תשובה של מעלה. יש התשובה, אדם הוא בעל תשובה, אדם יש לו רצון לתקן, יש לו נטייה לתקן, אבל צריך לדעת שיש רצון אדיר על עולמי לתקן, תשובה עליונה. אם אתה חושב שמושג התשובה התחיל אצלך, אז באמת אתה אומר אני לא יודע איך אני מתקן. תדע לך שמושג התשובה הוא לא מתחיל מבני האדם, מושג התשובה מתחיל ממושג עליון אלוקי. הקדוש ברוך הוא בעל תשובה, רצון התשובה התשובה, הוא בנה חוק עולמי ענק אדיר, חוק התיקון. יש חוק כזה, הוא ברח חוק תיקון, הכל הכל הוא רוצה לתקן. קודם כל צריך להבין שמושג התשובה הוא לא מתחיל בנו, על התשובה מראש התחתנו, התשובה קדמה לעולם, תשובה קדמה לעולם. זאת אומרת שעקרון התיקון הוא עקרון יסוד כל כך יסודי, כל כך עקרוני, שהוא חלק מהנהגותיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן גם נראה לך שאתה איך אני יכול לתקן, כן, יש עקרון יסודי מאוד שלפני העולם, עקרון על תיקון, זה עקרון אחד. אתה צריך להבין שמושג התשובה מתחיל ממשהו אלוקי, מחוק אלוק תיקון. מתקן כל הזמן, מתקן כל הזמן, ברוך הוא רופא חולים, מתיר אסורים, מצמיח ישועות, בורר רפואות, כל הזמן הקדוש ברוך הוא עושה תיקון. זה עיקרון אחד. העיקרון השני הוא הטוב, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא טוב לכל, רוצה להיטיב לכולם, וכיוון שמה שטוב לאדם זה להיות בעל תשובה, כי זאת הגדרת הזהות של האדם, והקדוש ברוך הוא רוצה בטובתו של כל יברא ונברא, אז מתוך הטוב האלוקי האדיר, זה טוב לא שלך, זה טוב אלוקי, זה חסד אלוק האדיר, אז הקדוש ברוך הוא ברוב טובו רוצה שאדם יהיה בן אדם. אז יש פה שתי שאיפות שנפגשות, שני חוקי יסוד שנפגשים. אחד, חוק התיקון, השני, חוק ההטבה. שני חוקים כל כך יסודיים, שני החוקים הכי יסודיים שקיימים בעולם. זה בעצם שני שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, יש לו שני שמות עיקריים, יוד כבב כה ואלוקים. זה שני השמות העיקריים. יוד כבב כה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יש לו רצון לאלוקי. ואלוקים זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתקן. זה שני שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה הדבר, זה עקרונות על, עקרונות יסוד. לכן הוא אומר, לנו הוא טוב בשביל שהוא ישר, ולנו הוא ישר בשביל אותו. צריך להבין שזה שיתוף פעולה בין שני העקרונות. השם ברוך הוא טוב כי הוא מטיב לכל, אבל זה לא טוב ולא טעם. אם השם ברוך הוא מטיב לבריאות ולא טעם אלא טוב, זה לא טוב. כמו שאומרים, כל הקדוש ברוך הוא בתורה אני בטור חייב. זאת אומרת, חסד אין הכוונה סתם להיות טוב לכולם בלי חשבון, כי אז באמת להיות טוב. טוב הכוונה שבאמת כל דבר מגיע לייעוד שלו, למקומו. זה לא נקרא טוב, יש מידת יושר, לא מבטרים בחינם. למה הוא טוב? כי הוא ישר. זאת אומרת, יש שיתוף פעולה בין שני השמות, השם אלוקים. מצד אחד חסד, רצון להיטיב, מצד שני הרצון לתקן, שני מפגשים ביחד יוצרים את המושג שנקרא תשובה. התשובה זה חוק יסוד שהוא נולד לשני חוקי יסוד. חסד דין, יש לנו חסד גדול ודין גדול, שני מולידים את המושג שנקרא רחמים. רחמים זה שילוב בין חסד לבין הדין, רחמים זה תשובה. לכן אנחנו קוראים לימי התשובה ימי הרחמים. מה אומרים בסליחות? השם השם רחום, חנון, יגיע מידות של רחמים, המלך יושב על כיסא רחמים, תשובה ורחמים זה מילים נרדפות. מה בונה את הרחמים? החסד והדין, הרצון לתקן, דין והחסד הגדול ביחד, שניהם מתמזגים ויוצרים מושג שנקרא רחמים, כלומר תשובה. דין בעולם הזה זה טבע, דין בעולם האנושי שלנו זה לא טבע. כשאני אומר אני רוצה ללכת איתך לבית דין, מה הכוונה? צריך לתקן, זה לא טבע. אתה רוצה לתקן. בעולם הזה, בעולם הלא אנושי, דין זה טבע. בעולם האנושי שלנו, שבני אדם ומעלה, הקדוש ברוך הוא גם, דין זה תיקון. לתת דין, מה זה לתת דין בחשבון? ומה עשית פה? אז אנחנו מבינים ששילוב של שני הדברים ביחד, החסד והדין, הסינתזה ביניהם, זה מושג עליון שנקרא רחמים, שזה יושר וטוב ביחד, וזה תשובה. תשובה זה רחמים. זה התיקון עם רצון ההטבה הביזנס ביחד. לתשובה איננו מייחדות. לכן אנחנו מזכירים כל הזמן מידות הרחמים. כל הזמן נחזור מידות הרחמים, והמר"ל יגיע למידות הרחמים בהמשך. כי זה בעצם אומר לו, אתם מבינים, יש חוק על שנקרא תשובה. אז אל תתייאשו. אל תשאל איך אפשר לתשובה. אתה לא מבין, זה עיקרון ענק. אל המלך יושב בכיסא רחמים. אז גם אם אתה חושב שמול עצמך, איך אני יכול להיות על תשובה? תשובה זה דבר ענק, תשובה זה הקדוש ברוך הוא פודק את העולם לתשובה. תתפוס טרמפ על עקרון התשובה האלה. תשתלב בתנועה. זה מה שאומר שהיושר והטוב ביחד. שאין באח ישר, ולא שיושר שמיד השם דף פתאום תחליט הדין. כי אז זה יכול לחלות את הבריאות. אם אתה מתקן, 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 אז לפעמים אתה אומר למישהו כבר זהו, אי אפשר, אה, הוא כבר לא רוצה תיקונים. יש לו מישהו שלא רוצה תיקונים. מסרב לתיקונים. זהו, לא רוצה תיקונים. שילך, לא רוצה תיקון טוב, ממשיך, ממשיך, ממשיך. לנסות לתקן אותו, לנסות לתקן אותו, גם כשזה נראה שאין סיכוי, ואדם לא רוצה לשתף פעולה בכלל עם התיקונים. הקדוש ברוך הוא ממשיך לרוב חסדו. אז לכן זה טוב ויושר ביחד. ישר וטוב, זה המהלך האלוקי. אבל אנחנו צריכים להוסיף עוד משהו, וזה נעשה בפעם הבאה, וזה מה איתנו. כלומר, אמרנו תשובה זה הטבע. אבל מה לעשות שבני אדם קלקלו את הנפש שלהם, אז הם שואלים את עצמם איך אני חוזר לטבע שלי, לתקן את עצמי. חלק א' של התשובה, הקדוש ברוך הוא. חלק ב' של התשובה, טוב, אז מה אני עושה? מה? שהקדוש ברוך הוא יעשה תשובה, נו, אז הוא, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה לתקן אותנו, בבקשה, נו, תתקן, תעשה טוב, אני... תעבוד. מה אנחנו צריכים לעשות? הקדוש ברוך הוא רוצה לתקן ולשאול, אבל מה אני, מה אנחנו בני אדם אמורים לעשות?
זה בעצם יעלה לנו לא השאלה על התשובה בתחום הנפשי של האדם.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.